אני טוב אשתף אתכם בדבר שכבר אמרתי בעבר. אחד החששות שאני הולך להגיד בשיעור, שבסוף אני לא אגיד שום דבר. זה תמיד הטראומה שמי שהולך להגיד משהו, שבסוף הוא לא יגיד שום דבר. אז אני מקווה שאני כן אצליח להגיד משהו שמאוד מעסיק אותי, ואיתרתי כמה דברים, ואיכשהו המחשבות שלי מתרוצצות ככה סביב השיחה הזו לכל מיני כיוונים, ואני מקווה ש... אני מקווה שאצליח, אחרי הקדמה שלי, אני אצליח גם להגיד משהו, ואני מתרוצץ סביב המחשבות שיש לי כאן סוף ספר בראשית. לבד מהעובדה שפרשת ויחי זה פרשה שעליתי בה לתורה כשהייתי בבר מצווה, ויש איזה, אצלי איזה מין, פרשת ויחי אצלי מצרבת בתודעה כמשהו, כפרשה ייחודית, זה מלווה אותי כל השנים, הפרשה הזו, פרשה מאוד, שמאוד מלווה אותי ומאוד, אני מאוד קשור אליה, אל הפרשה הזו. ועכשיו מסיבות שונות אני רוצה, תכף ניכנס יחד לעניין, מה שכבר על פניו, גם עצם העובדה שזו פרשה שחותמת בראשית, ויחנתו אותו וישם ואהרון במצרים, ומכאן ואילך מתפתח עולם אחר לגמרי, עולם של ספר שמות ואילך, מתפתחת הגלות, הקיום היהודי עובר לגלות, ויש חיץ ברור בין סיפורי האבות לבין העולם של הריאליה, הייתי קורא לעולם של האבות שהוא הרובד של האוטופיה, לעומת הריאליה של הגלות שמתחילה מ... 1,600 בני ישראל הבאים מצרימה, שנראה מתחילים בשבוע הבא. בקו התפר הזה שמשהו נגמר כאן, גם אצל יעקב, כבר דרשו חזל ויקרא יעקב אל בניו, בקש יעקב לגלות את הקט ונסתם ממנו, ונראה שגם אצל חזל וגם אצל הרבס, הם התמודדו כאן עם שאלה מאוד אקוטית, מאוד קריטית, שנפשר לעשות אותה בצורות שונות, מה זה סוף? נגמר. זהו. הדברים העיקריים שנמצאים בפרשה זה קברים, עצמות, אדמה, זה מה שהופיע שם, עצמות יוסף, ותקברוני כך אחרת, יעקב מת, יוסף מת, הכל פעם נגמר כאן, משהו כאן גם, מסתיים.
גם ברכות, גם הבטחות, זה גם קורה שם.
זה קורה שם, בקשר, כן, מה שהבורא אומר זה נכון, נכון, אבל אני קודם כל רוצה לחוות ביחד, את החוויה, מה, שם הלחם, ברוך הבא. אני רוצה, רגע. יש לך דף? אני רוצה לחוות דווקא את הקץ, את הסוף, מהמקום שמשהו נגמר כאן. ואני חושב שעצם המבט הזה הוא מיד מעורר, לפני שהגשת למקורות ולמחשבות יותר מורכבות, ברמה הפשוטה, נתחיל תמיד משם, אני בדרך כלל, גם כשאני לומד בעצמי, קודם כל אני רוצה לראות איפה זה פוגש אותי ברמה האינטואיטיבית הראשונית. ומה שאני באמת חש כאן, אומרים לי קץ, אומרים לי סוף, יש כאן איזה ציווי של אבא שהולך לעולמו ומצווה את הבנים, מנחיל להם משהו, מוסר להם משהו, מברך אותם, והשאלה באמת שעולה על הפרק, מה זה סוף? מה מובן שסוף? נגמר כאן משהו? נו. ואז מה, האם באמת זה סוף? האם באמת נגמר כאן משהו? האם הקץ הוא אכן קץ? או משהו כזה? והשאלה הזאת מיד מציבה בפנינו איזושהי תמונה מהופכת. כלומר, מסתבר שאפשר לקרוא למעשה את כל הסיפור של בראשית, כל סיפורי אבות, מהסוף להתחלה. לא רק מההתחלה לסוף. במובן הזה שלמעשה אנחנו, לא רק שהקץ הוא לא חותם באופן אובייקטיבי משהו שהיה ואיננו, אלא במובן הפשוט, אנחנו חיים היום בארץ, תכף נדבר משהו על מהסוף להתחלה, אנחנו נמצאים על האדמה הזאת, זאת האדמה שבה שכנו אבותינו, בה הלכו אבותינו, בה נקברו אבותינו, והאנרגיה הזאת, שהיא אנרגיה מאוד ציונית, היא בעצם מספרת סיפור הפוך. דווקא הקץ מתחיל כאן משהו אחר לגמרי, שנקרא לו איזה מין מעבר מהריאליה לזיכרון, איך שתקראו לזה, אבל באיזשהו מקום כבר התנועה פשוטה מספרת כאן סיפור הפוך ממה שזה נראה לעין. העצמות, הקברים, האדמה, הם ראשיתו של מסע בזיכרון, שבאיזשהו מקום הבנים מספרים את הסיפור של האבות, והאבות בעצם מתחיים מזה שהבנים מספרים, והעובדה שאנחנו שוכנים פה על האדמה הזו, זה עצמו מחיה מחדש את האבות שבאו לכאן. מהבחינות הללו, הקץ והסוף, הוא בעצם מסמן כאן איזשהו תחילתה של איזו מהפכה, שבעצם מחזירה את הכל מהסוף להתחלה. הרבה מובנים, גם הסיפור של עם ישראל במצרים, מעמד הר סיני, המשכן, וכל מה שבא אחר כך, הוא למעשה, הייתי אומר, מספר מחדש את הסיפור של בראשית, את סיפורי האבות, אבל בתנועה ממש מאופכת. התנועה יש כאילו איזה מין הצצה לרבדים, הייתי אומר, הקמאיים, אם נדבר בנפש, לרבדים של התשתית העמוקה ביותר שנמצאת בקיום, בנפש של עם ישראל. והתשתית הזו בעצם מנכיחה את האבות ומקבעת אותם בנצח. כל זמן שלא הגיעו לקץ ולא הגיעו לסוף, אין את הסיום ואת האובדן הסופי, אין בעצם לא... עדיין לא נקבע שום דבר בנצח. רק כשמגיעים הדור של ההמשכיות, הבנים, אז בעצם הם מספרים ומנחיכים בעצם ההיסטוריה שלהם, הדמות שלהם, את אבותיהם, מזה אבותיהם קמים לתחייה. וכיוון ברמה הפשוטה, אני רוצה לומר את זה ברמה, כדי שתתחברו לאמירות הללו ברמה ממש מהבטן, שיהיה ברור לכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו בסופו של חשבון חי כאן בעולם באיזשהו פרק חיים שאול. בסופו של חשבון כל אחד יבוא יומו, יום אחד הוא לא יהיה כאן. ועכשיו כאן השאלה, האם העובדה שאני לא אהיה כאן, האם הדבר הזה ימאם את הווייתי או יעצים אותה? התשובה היא מאוד פשוטה. ברור לגמרי שמה שיקבע את הדמות שלי, את הנוכחות שלי בעולם, זה מה שהבאים אחרי יספרו עליי. הם יקבעו את זה, הם יקבעו את זה לסיפור הממשי. אדם שחי, זה מין תנועה, מין אשליה אופטית, שאדם נמצא, הוא נוכח, בפוזיציה, ויש לו אגו, ויש לו ככה, ויש לו ככה, נדמה לו שמי יודע מה. אבל האמת היא שזה לא כלום, זה בסוף הרי יום אחד אדם הולך לבית עולמו, ומהבחינות הללו, כל זה כבר עבד זכרו, כמו שקהלת מדבר על, 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 על מאומה לא יישא לא בעמה לא. זה מצד אחד. מצד אחר, דווקא העובדה שאדם, דווקא אדם שמסתלק לבית עולמו, או דור שהולך לבית עולמו, או ספר שלם שהולך לבית עולמו, כמו ספר בראשית, הוא בעצם ממתין לגאולה שלו דווקא אחרי שהוא כבר לא נמצא, כי אז באמת הוא הופך מריאליה לזיכרון, ודווקא ברגע שנוצר מהפך מהריאליה לזיכרון, כאן בדיוק, כאן בדיוק מתרחש המעבר שהוא נחקק בנצח. זה נכון לגבי אדם פרטי, זה נכון לגבי דור, זה נכון לגבי אבות באותה מידה. אנחנו היום האבות מונחים, אנחנו אומרים אבותינו, אנחנו אומרים בתפילה אלוקינו ואלוקי אבותינו. זה מה שמנחיך את האבות, כי אני אומר בתפילה שלי אלוקינו ואלוקי אבותינו. היו לי אבות, האבות האלה אני מדבר עליהם, מספר עליהם, מתרפק עליהם ומתפלל באמצעותם, כאילו אלוקי אבותינו, אני מזכיר את אותם כפלטפורמה לתפילה, ובזה עצמו האבות קמים לתחייה. יש לי איזה תנועה מהופכת. אני רוצה לומר עוד משפט כדי להגיע תכף לאיבום, שזה דבר ממש מדהים שעשו כאן הרבס, באמת תדהמה שממש. ואני אגיע גם למעשה מהשריון, המעשה מהפנציר, של הפנצ'ר של רב נחמן, שהוא מדבר על... אבל לא נגדיל את המאוחר, יש כאן תנועה שלמעשה, אני כבר אמר אותה כבר בשלב הזה, שלמעשה המושג אב ובן מתהפכים. האב באיזשהו מקום תופס את עצמו כמקור, שיש לו בן, ולבן הזה הוא מנחיל, הוא מוריש, לא משנה מה הוא מנחיל, מנחיל רוח, מנחיל לירושה, לא משנה מה, אבל בשלב אחר זה בדיוק מתהפך. הבן מתהפך להיות האב, והאב מתהפך להיות הבן. ושברגע שהבן, ברגע שאני אומר אלוקינו ואלוקי אבותינו, אז אברהם הופך להיות הבן שלי. כי באיזשהו מקום אני עכשיו נמצא כאן ונוכח ומנחיח, זה תלוי בהכרעה שלי, ואני הופך את אברהם להיות הבן שלי. באיזשהו מקום, התנועה הזאת, אני רוצה להתרים או להקדים אותה לדברים שאני רוצה לומר תכף, כי היא זאת נקודת המוצא. בבקשה.
רק מצייר איזה ציוריות, תמונה של אבא שמברך את הילדים, השמיכה שמהותה היא להביא אותה.
בפרשה הזאת.
אני, כן, היא תמונה שהוא הרבה מובנים גם נשען עליהם. אפילו מבחינת התמונה. קרא לי שאחד הילדים פעם בערב שבת ברכתי, זאת אומרת, יאללה, אתה נשען עליי. אמרתי לו, זה נכון, זאת אומרת, אני בעצם בא לברך אותך, אבל אני בעצם נשען עליך, יש פה משהו...
מאוד יפה. אני יודעת, אצל אביגדור דגן, בית ברחוב ממילה, יש לו שם משהו שלקחתי איתי, פעם הזכרתי כאן בשיחת הפתיחה באלול. הוא אמר, היה שם אחד בשם הרב ידידיה, שהוא כך שיהיה מסכול עם הספרים שלו, עם הספרים הקדושים שלו. אז הוא אמר, זה משפט כזה, יש דברים שאני לוקח אותם על הכתף, כמסע, כיוצא למסע ארוך. ויש דברים שאני שם אותם על דש המקטורן כדי להריח אותם. ויש דברים שאני לוקח אותם כמשענת, שלהם אני נשען. ואני אומר גם, גם כתבתי לילדים שלי לאחרונה, ושתתתי להם איזה מתנה, כתבתי להם איזה כפרפרזה. אמרתי, מה זה ילדים לאבא שלהם? לפעמים אני לוקח אותם לכתפיים כמו לצא למסע ארוך, ולפעמים אני שם אותם על דש הבגד כדי להריח לדנות נרחב, ולפעמים אני שם עליהם, אני נשען עליהם. זה בדיוק מה שאתה אמרת עכשיו, זה באמת הממדים הללו. עכשיו, באמת, הנקודה הזאת היא כאן, היא באמת מאוד חזקה. היא קודם כל יכולה לשאול משהו ממש בתודעה שלנו, ממש שאדם פתאום תופס שהוא יכול ללדת את אבא שלו, זה דבר שהפחות לי אישי, זה נותן לי כאן איזשהו פותח לדברים שאני מאוד סגור בהם ולא פטור בהם. ביחסים שלי עם אבא שלי.
רק שאבא מת
אפשר? זאת עוד שאלה. צריך כאן כנראה איזשהו סוג של קץ, סוג של סוף. ממש, סוף במובן הטוטלי. שכל מה שתבחרים יכול להיות משהו מעין זה אולי, אבל צריך משהו שהוא יהיה סוף, ובאמת החזל והרגישות שלהם העלו כאן דברים שלא היינו מעלים על דעתנו, וברור לגמרי גם מה המניע שהם עשו את זה, כשתכף נראה כמה מדרשים פה, ואחרי זה נראה את הרבס על יבום, את האוהב ישראל מאבטה שהוא דבר על יבום, וכאן מתפתחים דברים שיכולים להוביל אותנו ממש למבט ממש מרחיק לכת. אבל בואו לא נקדים את המאוחר, בואו נתחיל מעמוד 2. אני אתחיל מהסוף דווקא, זה ברוח מה שאני מדבר. נתחיל מהסוף, מהסוף נחזור אחר כך ליבום בהתחלה. ויקרא יעקב באמצע עמוד, ויקרא יעקב אל בניו, את הזוהר הזה בינתיים אני משאיר אותו, למרות שהוא באמת מרתק, אבל אני אתחיל מעמוד 2, ביקש לגלות את הכתב מסיר שפה לנאמנים. ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר יעשו ויגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אז יש פה שני מקורות למעשה, אחד זה המקור, אחד מסיר שפה לנאמנים, שזה שני מדרשים מקבילים, אבל יש ביניהם הבדלים, אז אני הבאתי את שניהם, יש מעשה גם ילקוט שמעון שאותו לא הבאתי כדי לא לחרום בשני עמודים, ויש למטה את אנשי יריחו שהיו כורחים את שמה, סוגיה מפורסמת שמזכירה את יעקב ובניו. אנחנו נראה שני המקורות האלה, ושיש איזה קשר מבחינת תכנית, יש קשר ביניהם, האינטואיציות של הדרשנים כאן וכאן, למרות של סוגיות לגמרי שונות, היא אותה אינטואיציה. בואו נתחיל את בראשית רבה. ויקרא יעקב אל בניו, זה שאמר הכתוב מסיר שפה לנאמנים, זה יצחק ויעקב ששניהם ביקשו לגלות מסתירים של הקדוש ברוך הוא. יצחק קרא לעשו, ביקש לגלות לו את הקץ, וגנזו הקדוש ברוך הוא ממנו שנאמר ויקרא את עשו בנו הגדול. ואף יעקב ביקש לגלות את הכסף ענף שאמר יספו ויגיד עליכם. אז קודם כל שהמדרש נתפס כאן ללשון התורה, שכתוב ויקרא אל בניו, זה סוג של פוזיציה של המחלה. ואני רוצה להגיד לכם משהו. אני ויקרא יעקב, זה כך השוואה כאן בין עשו, שכתוב ויקרא את עשו בנו הגדול, יצחק קורא את עשו בנו הגדול, ואצלנו בפרשה ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר עשו ויגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. כאן זה כתוב אגב במפורש, שם לא כתוב שהוא קרא כדי להגיד דברים של אחרית הימים, אבל הדרשן אומר, אם כתוב כאן ויקרא יעקב ואומר עשו ויגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, אז גם אם כתוב שם בקיצור ויקרא עשו, הכוונה באותו אופן עצמו גם כן להגיד להם דברים שיקרו להם איכשהו באחרית הימים. הוא ביקש לגלות את הקץ, ויש כאן בחז"ל תרעומת עצומה על הצד של יעקב, שהוא מתיימר לגלות את הקץ לבניו. לפעמים לא ברור מה הבעיה, למה אדם רוצה לגלות את הקץ לבניו? לכאורה הוא עושה את הדבר הטוב ביותר. יש לך בנים שלא יודעים עדיין לדרכם, אתה רוצה לספר להם מה יקרה לכם, ולתת להם מקווה מתאר של לאן כל העסק הולך, לאן כל העסק עושה, מה כל כך רע בזה? זה לכאורה המתנה הכי גדולה שאדם יכול לתת, הוא אדם מבוגר, הוא נותן כבר מניסיונו, מהרוח הקודש שלו, הוא נותן לתת לצייל את הילדים שלו באיזשהו אופק שלא יטעו בדרך. והדבר הזה נתפס כדבר נורא. עצם היומרה הזו הוא דבר נורא, ותכף נראה על איזה רקע הוא נורא. למה הדבר דומה? לעבד שאמינו המלך על כל מה שיש לו. בא אותו העבד למות, קרא לבניו לעשותם בני חורין, ולומר להם הכנו דייטק שלהם והעוני שלהם. ידע המלך ואמר לו מלמעלה ממנו, ראה אותו העבד, יפליג את הדבר שהיה מבקש לגלות להם. למה הוא יפליג? מה הבעיה כאן? העבד נהיה ממונה של המלך. הוא מכיר את כל הסודות, יש לו כל רישום הירושות והנכסים, הכל נמצא אצל העבד. עכשיו, העבד הזה הולך למות. מה הוא יעשה עכשיו? הוא צריך לקחת את היעדים שלו, ולאמר, רבותיי, תשמעו, יש לי פה כך וכך בחשבון בנק, יש לי פה איזה דירה, וכאן יש לי איזה קרקע, וכאן יש לי איזה נכס. הוא מספר לילדים, כי הוא הממונה של המלך. עכשיו הממונה הזה הולך למות, והוא יודע כל מה שקורה למלך, אז מה יותר טבעי, שהוא לוקח את הילדים שלו, ואומר, רבותיי, תראו, אלה הילדיי היקרים, כאן וכך, אלו, זה רשום הירושה, ותיקחו את זה אליכם. ברגע שהמלך מתייצב כאן, פתאום העבד ככה יפליג, הוא מחביא כאילו את כל הסיפור. למה התעצבות של המלך כאן יוצרת בעיה? כאן אולי העוקד של העניין. תגידו משהו, מה קורה כאן? המלך מתייצב כאן, ונו, ואז מה? אז מה הבעיה? שהעבד יושב מפליג, עכשיו העבד לא יכול כבר להמשיך את ההנחלה של הדייטקי הזה. למה?
הוא רוצה לעשות את
הבני
חורין.
מה?
הוא רוצה לעשות
את
הבני חורין.
את מי? את ה...
הילדים שלו, ככה הוא אומר, לא? הוא רוצה
כאב, זמנה לעשות אותם
בני חורים.
מה הכוונה כאבד לעשות אותם בני חורים?
אולי שהם יהיה להם נכסים, אבל שהם לא יהיו משועבדים למלך.
שלא יהיו משועבדים, הוא רוצה לעשות בני חורים, כבר לכאורה זה רצון מאוד טוב. הוא אומר, הנה, עכשיו אתם תהיו עצמאים, עד עכשיו הייתי זה שממונה על אוצר המלך. עכשיו אתם תקחו את זה ותעשו מה שאתם מבינים. איפה כאן הבעיה? פתאום המלך ידע ועמד למעלה ממנו, אז מה כאן עכשיו... הרי זה הכל לבושים של מדרש כדי לעשות כאן איזה פלונטר מאוד עמוק בתודעה. מה כאן ה...
לעשות להם פרוטקציות בגלל...
מה?
אז כאילו עושה להם איזה פרוטקציה כזאת שהמלך...
זאת הבעיה, הבעיה של הפרוטקציה? אבל זה בנים של העבד, הוא הממונה, אז מה יותר טבעי שהממונה נותן את ה...
כאילו המלך נתן לו תפקיד שהוא אמור לעשות אותו, אולי הוא לקח את העבודה הביתה ולהשתמש בה.
אבל הוא הולך למות, מה יעשה? מה היית רוצה לעבד לעשות? העבד הזה ממונה, הוא הולך למות. הוא יכול להיות פסיבי, לא לעשות שום דבר? אז הוא מועל בתפקידו. אני, יש לי, יש עליי אחריות, אני יש לי רחמנה לסתם כבר אוטוטוט, עכשיו מה שנותר לי זה איכשהו להגיש לילדים, נותן להם, והמדרש רואה את זה כדבר נורא. בא המלך ואומר, אולי נקרא עוד קצת את המדרש הלאה. ראה אותו העבד, הפליג את הדבר שהיה מבקש לגלות להם, התחיל אומר להם, מבקשה מכם עבדים של מלך אתם. היו מכבדים אותו כדרך שהייתי מכבדו כל ימי. זה המשל, אבל יש גם נמשל. כך יעקב אבינו אמר, יקרא לבני להודיע להם מתי הוא הקץ. מיד נקלע עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, לבניך את קורא ולי לאו? שכן ישעיה אמר, ולא אותי קראת יעקב. תראו איך דן המדרש לוקח את הפסוק הזה. הפסוק הזה נדרש אצל הרבס בדיוק בכיוון אחר, שלא אותי קראת יעקב כי הגעת בישראל, אם אתה לימוד תורה שהוא כרוך ליגיעה, סימן שלא קורא לקדוש ברוך הוא. כי עבודת השם זה בכלילות, זה לא ביגיעה. זה הרבס, כך הרבס, זה השושלת של חידוש שערים והשפת אמת, הם הלכו ל...
הגרא אמר
עליו,
הגרא אמר
עליו,
שלושה
משלים שלמה
כדודונה,
שהם משלים מכוונים. אחד מהם זה המשל על האוי המזוודה הכבדה,
שאומר,
רגעי כבדה,
זה לא
זה, אה, יפה. אבל כאן המדרש לוקח את זה לכיוון בדיוק הפוך, לא אותי קראת
יעקב,
לא קראת לי, למי כן קראת? התאימה
היא לא על המדרש,
התאימה
היא על
המדרש. אה, לא, זה, אין תאימה, הוא אמר מה שאמר. אני אשאל השאלה כאן, מה כאן מונח? בואו נשים רגע, בואו נשים לדמיין את זה, באופן ריאלי. הוא הולך, כן, בבקשה.
אני מרגיש שיש פה, כשניסיון של לגלות את הקץ, יש פה איזשהו רצון להגיע כבר לסוף. שהוא איזשהו ויתור על כל מה שקורה בדרך. מה זה הסוף? הסוף זה בסוף. יש עוד הרבה חיים לעבור בדרך, איזשהו סוד שצריך לגלות. גם לעבד הזה, לא על היום הראשון, אני מתאר לעצמי, המלך אמר לו, בוא תסתכל את כל מה שיש לי. איזשהו תהליך, עד שהעבד מגיע למקום שלו, המדרגה שלו, לתפקיד שלו וכו'. זאת אומרת, יש פה איזה רצון, באמת, גם של יעקב אולי, גם של העבד הזה במשל, כבר לקפוץ, לדלג. הדילוג הזה, יש פה איזשהו משהו שהוא...
למה אתה אומר זה כדילוג? זה לכאורה מאוד טבעי, שאדם לפני מותו רוצה להוריש את הירושה, כדי שיהיה מסודר, שיהיה לה המשכיות. למה זה לא מתבקש? אני אשאל, אולי... בואי נקצים את הש... כן, סליחה.
יש בזה גם את הלמד של הניתוק, כאילו. לגלות את הקץ ולגלות את הסוף, זאת אומרת, זה לנתק את
את מה?
את ההתרחשות שקיימת באמצע, בעיניי.
כלומר, את ההתרחשות, את מה אתה הולך לנתק באמת? זה מה שהמדרש בעצם אומר כאן.
את הקשר בינך לבין...
לבין אבא שלך. זאת הנקודה. כלומר, באיזשהו מקום, המתח הוא כזה. הביא דוגמה. פעם שהייתי רמי נתיב מאיר לפני, ממש הדבר הראשון שעשיתי בקריירה שלי, להיות רמי נתיב מאיר, הייתי שם שנתיים, אני לא הייתי אומר יותר מדי, אבל הייתי שם שנתיים. ובכל אופן, אחד הדברים שזיעזעו אותי שם, כשהייתי בתפילת, באמצע בתפילה, ראיתי שבקריאת שמע, הרמים, לפחות חלק מהם היו אומרים קריאת שמע ככה, לראות איך החבר'ה. זה ממש ככה זעזע, אתה הולך לקבל אומר חוד שמה, מצד אחד זה אקט חינוכי, אתה רוצה לראות, לחנך את החבר. מצד שני, מה קורה לך שאתה מחנך את החבר, אתה באיזשהו מקום מאבד את הייחוד השם שלך. זה אנקדוטה ממש מאפיינת את העניין. אותו עבד שהולך לשלמות, יש לו כרגע שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה, אתה הולך למות, הדבר ראשון, תייחד שם שמיים, תחזור לקדוש ברוך הוא. מה אתה נכנסת אפשר לפרטים של מה שבירושה? הדבר ראשון, הרי יש כאן איזה ניגוד שהמדרש רוצה לחשוף אותו בין הפוזיציה של אבא שמנחיל ומוריש ויש לו איזה משהו לתת, לבין האובדן של הנקודה של האפסות שלו, אין לך שום דבר, מה אתה חושב שיש לך? אין לך כלום, יש לך רק את ייחוד השם, רק באיזשהו מקום להתקלב להשתאבה בגוף הדמלכה. עצם העובדה שאתה נותן דעתך על הבנים, ואתה לא נותן דעתך על אבא, כאן בדיוק המתח שעולה כאן, מה קורה בשעת מותו של אדם? האם אדם באמת מייחד את השם, שאז בעצם כל העולם הוא לא כלום בעיניו, וגם לא הבנים, אין... מה לך ולבנים עכשיו? אתה עכשיו לסף מותך, אתה מייחד את השם. או שלהפך, אתה צריך דווקא, כמה שאתה הולך למות, אתה צריך לדאוג שיהיה המשכיות גם לאבא, והדרך של המשכיות לאבא תהיה באופן שבו אתה מנחיל להם. וכאן הנקודה העדינה, מה זה המשכיות, ואיפה כאן, זו נקודה אגב שהיא גם בחיים, היא לא צריכה להגיע דווקא למוות, היא באמת, היא מעסיקה גם כל אדם, אני יודע, הוא ללמוד או בנו ללמוד. זאת שאלה שאפילו הלכתית, מה... הוא ללמוד הכוונה, או האבא רוצה ללמוד, אבל גם בן שלו ללמוד, מי יעדיף? יעדיף את עצמו, זו סוגיה מפורסמת. האם הוא יעדיף את הלימוד של עצמו, כיוון שהנקודה החשובה והמרכזית זה האופן שבו אני עומד מול אלוקים. אני יודע שיש לי ילדים, זה לא צריך להטות את המרכז הכל מן העיקר, או לא, כיוון שיש לי ילד, והילד הזה בסופו של... אני כבר אדם מבוגר, הילד עוד לא התחיל ללמוד, אני צריך לתת לילד שהוא ילמד כדי שיהיה המשך חיוב, וזאת שאלה שגם ברמה ההלכתית הפשוטה, וגם ברמה הרוחנית האינסופית, אנחנו נתקלים. מה אומר כאן המדרש? אני לוקח את המדרש. כיוון שראה אותו יעקב, התחיל אומר לבנה, בבקשה מכם, היו מכבדים לקדוש, הכוונה לקדוש ברוך הוא, כדי שכיבדו אבותיי, שנאמר האלוקים אשר התהלכו אבותיי לפניו, כן, הוא הזכיר את אבותיו. אמרו לו, יודעים אנו מה בלבך? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כיוון ששמע יעקב כן, נשתחווה, שנאמר וישתחו ישראל ראש המיטה. התחיל אומר בלחישה, ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ועד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כבוד אלוקים מסתר דבר. אין המידות הללו שלך, שנאמר הולך אחים מגלה סוד. המדרש לא חוסר כאן אמירות ממש מרחיקות לכת. מסיר שפה לנאמנים, הולך אחים מגלה סוד. יש פה אמירות ממש מרחיקות לכת, שבעצם הכיוון שלהם הוא מאוד ברור. בסופו של דבר זה מדרש מאוד ספיריטואליסטי, מאוד קיצוני, שהוא בעצם בא למקם את עבודת השם, בניגוד לאנשים שיש להם נטיות חינוכיות והצלה ונתינה וכו' וכו', המדרש הוא מציק על איזה עמדה מאוד, נקרא לזה ברסלבית כזאת, מאוד תובענית, שבעצם הנקודה של היהודי בקיום שלו בעולם זה לייחד שם שמיים ולהיות בייחוד העתיתה קודם כל ואחרי זה גם בייחוד העילה, תכף נדבר על המושגים האלה. על כל פנים הייחוד הוא בעצם הנקודה, וגם כשאתה נמצא בנקודות בצמתים והוא לא יודע אם הוא סיים את תפקידו או שהוא לא התחיל את תפקידו, המדרש אומר כאן, אתה לא התחלת שום דבר, שום דבר זה לא שלך, אין לך שום ירושה, אין לך שום דייטק. עצם הפוזיציה או הדמיון שיש לך שום דייטק, יש לך משהו, זה עצמו הקשר שלך. אם אתה מרגיש שיש לך משהו, כאן כבר נכשלת, אין לך שום דבר. מה יש לך? מול הקדוש ברוך הוא, כל הקמי כלה חשיב, שום דבר נכון, הוא לא כלום. אז מה אתה מרגיש? זה פוזיציה שיש לי משהו, יש לי איזה ירושה, יש לי משהו למסור, ואני מוסר את זה הלאה. כל ההתמקמות בפוזיציה הזאת של איזשהו יש נפרד, שכאילו אתה משהו, הדבר הזה כאן מתמוסס ומתמסמס מיד. ומבחינות הללו, עצם היומרה לחנס את הילדים, לגלות להם משהו, זה כבר חושף כאן איזושהי פוזיציה של אבא שיש לו משהו, שהוא עדיין משהו, שיש לו איזה יש. ובנקודה הזאת המדרש באופן מאוד חריף, באמת מדבר על זה כחטא, מדבר על זה כאבון, שיעקב בעצם רצה לגלות את הקץ, לא בגלל שזה הקץ, לא זאת הנקודה. הנקודה כאן שבעצם התנועה, עצם הפוזיציה הזו של אבא שיש לו ילדים, והוא כבר יש למה, זה עצמו כאן הקשר. הקשר הוא שהוא לא נמצא כאן כבן מול אלוקים, שהוא בעצם, האדם הוא תמיד נשאר בן, הוא תמיד נשאר לא חלום, נוכח האינסוף שנמצא, שהוא בעצם המשפיע, המוליד, אלא משהו כזה. באופן יותר, בואו נלך עוד טיפה קדימה, באופן יותר...
הרב אודיסר, שלפני מותו, כל הרכוש שלו, כל הדברים הוא חילק לצדקה, להפצות, ובעצם כל הילדים שלו לא קיבלו שם ירושה, וזה היה, הוא אמר, כאילו שהכל הוא מוסר, הוא לא...
זה מאוד נפלא, אני אגיד לך, אני קראתי אתמול במקרה, שקיבלתי מתנה ספר של על קרליבך, חבש עם אלברשטיין, משהו כזה, ספר, אתם מכירים אותו, ספר שהוא די יצא ממש לאחרונה, ושם את הטיעון נורא הרשים אותי, אני ממש, אני לא הכרתי את קרליבך סך הכל, ודאי לא באמריקה, הכרתי אותו יותר שעשו אותו יותר לישראלי, אבל קרליבך הוא מתואר שם, שהוא היה לו הופעות, והיה לו גם הכנסות כבדות מההופעות שלו, אחרי שנפטר, אז התלמידים קיבצו כסף לממן את הלוויה, כי לא ישיר אף פרוטה. זה ממש דבר שנדהמתי ממנו. שמש קיבצו כסף כדי לממן את הוצאות הלוויה. היה צריך לטוס מאמריקה לארץ, יקבר כאן בגבעת שאול, אז כל הסיפור של זה היה צריך לקבץ כסף. שהוא היה אדם שהיה לו גלגל, אני חושב, מיליונים. הוא ממש, יש המון סיפורים בספר הזה שהוא ממש שלף, יש תנועה כזו שנגיד שנוריד 80% מההגזמות, אבל עדיין נשארים עם 20% זה גם כן לא מעט, ותמיד בא איזה מישהו באמצע או סתם בלי קשר, פתאום שלף יד לכיס, זה התיאור שם, שלף חופן דולרים, לא הסתכל כמה זה, ונתן לו. מין תיאור שהוא נשמע ממש כאחד הקדמונים, וזה בדיוק מזכיר את מה שאתה אמרת הרגע, זאת אומרת, תיאור שאדם חווה שאין לו למעשה שום דבר, וזה דבר, אני לא, אני אומר, בוא נזהר, אם מישהו יש לו נטיות קיצוניות כאן, אני מצא קצת להיזהר, ולא, לא, אני לא חי ככה, אבל אני אומר את זה, ואגב, אני לא חי ככה, ואני גם לא רואה זה כחיסרון שאני לא חי ככה, זאת הנקודה, אני כן יכול אדם להתפעל, אבל ממי שכן חי ככה, זה אני כן יכול להתפעל ולקבל מזה, אני שורש נשמתי במקום אחר, אני לא, אז אחרי אני אומר מצד אחד לא להפוך את זה לאיזה מין אבן דרך, אבל מצד שני זה דבר שהוא נורא, הוא נורא חזק, מה שישב אמר חי, וזה נקודה שהיא באמת, היא איזו נקודה מוסרית מאוד עמוקה, והיא מתגלה בעיקר בסוף ובקץ, שם בעצם הסיפור, כי אדם שגומר את חייו באיזשהו מקום הוא מתחיל לעשות ספירת אינבנטר כזה, הוא מתחיל לראות מה יש לי, מה צברתי, לא משנה איזה בגשמיות, עוד יותר גרוע זה ברוחניות, וכאילו בכל זאת כבר כתבתי 10 ספרים, ויש לי 500 שיעורים מוקלטים, ויש לי גם תעודה עצומה, וכל העולם מדברים עליי, ומה אתם יודעים? ואם אדם, עצם הפוזיציה, עצם התודעה הזאת היא האבון החמור, שמה שנקרא אצל החבדניקים בכתבי חבד, אנא אין לוח. אבל זה בדיוק הנקודה שיש לך איזשהו אני, שיש לו איזה קיום ואתה מתרפק עליו, מקבל ממנו אנרגיה או משהו כזה. והנקודה הזאת היא באמת נקודה שעליה המדרש רוצה להצביע, אבל אז השאלה תהיה, אז מה, אין כאן משהו לומר לילדים, אז איפה כאן, בכל זאת, אתה כן רוצה להמחיל, אתה כן רוצה להוריש, אז איך תסתדר עם ה... באמת, זה המדרש, זה הגמרא, הפסחים, שממש הוא, היה לי ככה ממש מאור בעיניים, כשתפסתי כמה מונח כאן בגמרא הכל כך מפורסמת הזאת. כתוב שהשיר יריחו היו כורחים את שמה, איך יעבדי? אמר רב יהודה, אומרים, יש כמה דעות, אמר רב יהודה, אומרים שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, ולא היו מפסיקים. תראו ברש"י כאן למטה, לקראת סוף העמוד, ולא היו מפסיקים בין אחד לואהבת. אף על פי דה צריך להאריך באחד, ולהפסיק בין קבלת מערכות שונה לדברים אחרים, שכל אחד מקבל עליו ואומר, אחד הוא אלוקינו בפסוק ראשון, ופסוק שני, ראשון צבאהו. כאן נחשף כאן משהו מאוד עמוק. שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה ייחוד השם. ואהבת לשם אלוקיך, זה כבר פנייה חוצה, פנייה לחברה. אם אתה לא מפסיק בין השניים, וזה גם נתפס כמטאפורה, כאן זה נתפס לנו כהלכה, שלא הם מפסיקים, אומרים, שמע ישראל, השם אלוקיך, השם אחד, ואהבת לשם אלוקיך. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד בעייתי. אתה, הרי זה מחייב מקום אחר לגמרי בדמות שלך. איך אתה יכול לומר את זה בנשימה אחת? זה הביקורת של המשנה על המנהג של אנשי יריחו, שהיו אומרים, השם אלוקינו השם אחד ואהבת. זה לא הולך ביחד. השם אלוקינו השם אחד, זה ייחוד השם. אתה לגמרי נמצא במקום שאתה כבן שנעלם ומתמוסס בגוף הדמלכה. מיד ואהבת לשם אלוקיך, זה כתנועה בדיוק הפוכה. אתה כאן בא ואתה, זאת מה שפנייה אל האחר, ואהבת... אל השם אלוקיך וכל לבבך וכל נפשך, זה מין סוג של מחייב אותך, את האגו שלך, את האני שלך, אתה קיים, ואתה הוא זה שאוהב, ואתה באיזשהו מקום נמצא לגמרי בתנועה שהיא הפוכה מההתמוססות של הייחוד. הייחוד הוא תנועה בדיוק הפוכה. זה הייתי אומר, זאת אולי ההבחנה בין הייחוד לבין הברית, ולכן נתתי גם כותרת, ייחוד וברית. יש כאן צד שהוא הברית באיזשהו מקום בא, במיוחד, אם נדבר בשפה המקובלת, ייחוד התיתה זה בעצם הייחוד שאדם נמצא עם עצמו, עם אלוקים. הייחוד העילה זה התנועה שאתה מגלה את האחר, אתה נותן אמון באמונה של האחר. באמת בין הייחוד התיתה לבין הייחוד העילה, יש כאן באמת מתח שהוא ממש דבר והיפוכו. הייחוד התיתה שבו אתה אחד עם עצמך, היות אצל עצמו, אור המאיר לעצמו, כל כיצב הזה, זאת תנועה שאתה לגמרי נמצא במקום שאתה סגור בתוך עצמך. זה אופי אחר גם שחוויה, עד רמת החוויה אני אומר, זה מקום שהוא לגמרי מנותק מכל הקשר שהוא. לעומת זה, ייחוד העילה שאתה מגלה את האחר, זה באיזשהו מקום סוג של פנייה, סוג של זוגיות, ובדיוק הרווק והנשוי, זה בדיוק הפער בין הייחוד התיתה של הרווק לבין הייחוד העילה של הנשוי, שהוא כבר פונה ומתבטל ופונה לאחר וכן הלאה. אבל כאן בדיוק הנקודה, באופן מאוד טבעי, הרווק מן הסתם בדרך כלל הרבה יותר ער לאבא שלו מאשר הנשוי. כיוון שהרווק באיזשהו מקום, העולם הקודם שלו זה אבא שלו, לכן הקשר אבא שלו ברווקותו, אם זה יכול להיות שהוא טוב או יכול להיות שהוא פחות טוב, אבל באיזשהו מקום זאת הדמות שברקע. הייחוד העילה שכבר הפנייה לאחר, באיזשהו מקום באמת מכה ומשכיחה את הדמות שלו, ואנחנו מכירים את זה ממש בחיים ממש, שבאיזשהו מקום האבא הוא הופך להיות פחות חשוב כשאדם מתחתן עם אישה, ואז כל הפנייה הולכת אליו ואהבת, באמת אשתו, ואז האבא הופך להיות באיזשהו מקום ברקע. ואז באמת בקטע הזה באמת לאבא לא קל להיות שיש לו ילד נשוי, כי שבאיזשהו מקום שהבן היה עם עצמו, אז הפנייה הטבעית שהייתה לאבא שלו, אני חושב שהוא כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, הוא נפרד מבית הוריו והולך, וזה צו התורה, התנועה הזאת, ובאמת משכחת ממנו את דמות האב שלו. וזה בדיוק המתח, אם ניקח את המטאפורה הזו גם לעבודת השם ולקשר עם הקדוש ברוך הוא, בין הקדוש ברוך הוא לבין הילדים, המדרש, יש כאן בעיה שמצד אחד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה בעצם הייחוד התיתה שבו אדם נמצא עם אלוקים, מצד שני ואהבת את זה והייחוד העילה, וזה המתח בין השניים. ואז בהמשך כתוב ככה, בואו נדלק כמה שורות. כדדריש רבי שמעון בן לקיש בשורה הרביעית, אמר רבי שמעון בן לקיש, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר עשו ויגיד עליכם, ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין, מסתכל ממנו שכינה, אמר שמא חס ושלום ויש במיטתי פסול, כי אברהם שיצא ממנו ישמעאל ואבי יצחק שיצא ממנו עשו. שימו לב איך החשיבה כאן של הדרשן. יעקב מבקש לגלות את הקץ ונסתכל ממנו שכינה. אז מה המסקנה מזה? הוא נסתכל שכינה, ולכן מה המסקנה? אם נסתכל ממנו שכינה, לאן זה לוקח את יעקב?
שמישהו כאן לא
ראוי.
מה? שמישהו כאן לא ראוי שאני אגלה את הקץ.
שמישהו כאן לא, אבל במה הוא תולה את ה...
המעשים שלי.
שמשהו משהו בתיקון הברית, משהו נפגם כאן, כמו שמאברהם יצא ישמעאל ומיצחק יצא עשיו, אולי גם בין ילדיי יש מישהו פסול ולכן אני נסתכל ממנו שכינה. זאת המחשבה, עדיין כל המחשבה היא לכיוון הילדים, ואז היא מתהפך במשפט הבא. אמרו לו בניו שמע ישראל, מה זה שמע ישראל עכשיו כאן שבניו אמרו לו?
פונים
אליו. מה?
שמע אבא.
שמע אבא. וזה הפנייה, עכשיו ישראל יתהפך להיות כאן אבא שלהם. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אמרו, כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. כבר, מה בעצם קורה כאן? יש איזו תנועה שהבנים מחזירים את אבא למקום שלו. בעצם האבא עכשיו יכול לייחד את השם, בעצם, למה בעצם הסתלקה ממנו השכינה? בגלל שהוא לא ייחד את השם, כי הוא פנה לבנים שלו. לא בגלל שימצא בהם פסול, אלא עצם הבעיה היא עצם העובדה שהוא כבר שכח את אלוקיו. הוא כבר פונה לבנים. זה מאוד דומה למדרש הקודם, למרות שזה שם קשור בהקשר שונה, שזה בדיוק אותה תנועה שאני רואה כאן בין זה לזה. כלומר, שהעבד עם הדייטק, שהוא בעצם חוטא בזה שהוא מתיימר להיות זה שיש לו מה להנחיל, ואז הוא בעצם, אבא, הוא נזכר באבא, הוא בכלל שוכח את העובדה שיש לו משהו, כי אין לו כלום, אין לו שום דבר. הסיפור כאן הוא באותו אופן עצמו. יש כאן, הוא ביקש לגלות את הקץ, הוא נכשל כאן בדבר הזה, ואז באיזשהו מקום, הבנים מתקנים את אבא שלהם. הם בזכותם, הוא חוזר להיות בעצם מייחד השם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אין בלבך אלא אחד, כלומר חוזרים לייחוד השם, זה בעצם התנועה, ואז הם בעצם מה קורה כאן? שהתפקיד שלהם מתחלף, הבנים בעצם הופכים את האבא עכשיו, הם בזכותם, הם מתקנים את אבא שלהם, יעקב באיזשהו מקום כבר ראה את עצמו כמנחיל, ביקש לגלות את הכס לילדים, הם אומרים לו, כשם שאין גם בליבנו, אתם חושבים שמשהו כאן בייחוד השם נפגם? לא, להפך, הייחוד השם, כשם שאתה מייחל את השם, גם אנחנו אין בליבנו אליך. עכשיו שימו לי מה הנקודה כאן, הנקודה כאן, שבעצם בסופו של דבר יש פה הנחלה או אין פה הנחלה. יעקב מנחיל משהו לילדים שלו, מנחיל את ייחוד השם או לא מנחיל את ייחוד השם? מה התשובה?
מנחיל.
אבל באיזה צורה? זו הנקודה החשובה שהייתה לסגור את המעגל של החלק הזה. מה זה כמה מנחיל את ייחוד השם? באיזה אופן? איך הילדים קולטים ממנו את ייחוד השם? מה?
סוג של דוגמה אישית.
לא שמעתי?
סוג של דוגמה אישית,
אני מתבוננים בו. אתה אומר דוגמה אישית, זו מילה מאוד יפה. יש לזאת נקודה כאן. כבר ברגע שיעקב לא צריך בשביל... הילדים קולטים, אומרים, אתה מייחד את השם, ולכן גם אנחנו מייחדים. שמע ישראל, תקשיב, אנחנו מייחדים את השם, לא בגלל שאתה נותן לנו את זה, אלא כי אנחנו רואים אותך. אז התנועה היא לא כאילו, יש כאילו, מעלי לוח הייתי עושה, יש אלוקים, אבא, בן, כאילו את חצו ככה, להפך. החץ הוא מהבן אל, האב, אל, אל האבא ומשם חזרה לאלוקים. הבן לא מקבל משהו שאין לאבא שום דבר לתת לו, אלא הבן הוא הופך להיות בן בזה שהוא הופך את האבא שלו, הבן הופך להיות אבא שבעצם הופך את, מחזיר את האבא שלו להיות בן שמתבטל ומתקלל בייחוד באלוקים. וזאת הנקודה שבעצם היא הנקודה שבה זאת התנועה. שאתה לא צריך לעשות שום דבר באופן יזום, מתוך איזה מודעות, בשפה שהיא הייתי אומר, לא צריך מודעות עצמית שבה אתה נותן משהו. לא, המודעות הזאת, שאתה יש לך מה לגלות ואתה מחלס את הילדים, היא תנועה פסולה. אלא אתה חי את החיים שלך, אתה חי את האמת שלך, את הייחוד שלך, את המקום העמוק שלך, אתה להפך, כדי לייחל את השם, אז כמו שהאדם בנישואיו יעזוב את אביו ואת אמו ודבק באשתו. כמו אברהם אבינו הולך לך מארצך ומולדתך ואת אביך אל הארץ שהרקע צריך לפרוש מהכל. אתה לגמרי אחד היה אברהם, שרק הנקודה הזו, והנקודה הזאת עצמה היא הנקודה של הפוריות, היא הנקודה של תיקון הברית, היא הנקודה של הבנים שמונחלים ויורשים בזה, לא כי אתה באת עליהם לתת להם משהו, אלא כי אתה לא נותן להם, אתה מנחיל להם, אתה לא כלום. זאת כמו אצל נחמן והקפצן העיוור. אתה מנחיל לילדים, אתה לא כלום. ואת העובדה שאתה לא כלום, ואתה כולך מייחד, אתה לא מסתכל עליהם. אתה נותן להם את זה שאתה לא מסתכל עליהם. אתה נותן להם את זה שאתה לא מנחיל להם שום דבר. זאת הנפינה הכי גדולה. זה מבין משחק בתודעה, אבל זה לא סתם משחק, זה מאוד רציני מה שאני אומר. דווקא העובדה שאדם חי וחווה לגמרי את האמת, את הכנות שלו, את התפילה שלו, את ייחוד השם, את שמע ישראל, השם אלוקינו, כן, השם אחד, זה מה שהופך את כל הסביבה לסביבה שמייחדת את השם. אבל זה, הסביבה עצמה היא כבר לא סביבה של בנים, אלא להפך. היא כבר סביבה של הילדים האלה, הם יכולים להפוך את האבא שלהם למייחד השם. כי הרי מי עושה את האבא לאבא? הבנים שמחכים לירושה. אבל אם הילדים אומרים לאבא שלהם, אין לך מה לתת לנו, כל מה שיש לנו זה רק הייחוד שלך, זאת הירושה שלנו, הייחוד שלך, לא מה שאתה נותן לנו משהו, הדבר הזה הוא בדיוק, אני חושב שזה לא נשמע לך קצת סופיסטי מדי, יש כאן נקודה נורא, נורא בסיסית. אם אתם תתבוננו, אתם תראו כמה שהדיבורים האלה מחזירים אותנו לאבא שלנו, כמה שאתה יכול לראות דווקא מהמקום הזה, שבעצם העובדה שאני יכול להעניק, אני יכול לתת לאבא שלי את מה שהוא לא יכול לתת לעצמו, שאני מדבר עליו ומחזיר אותו חזרה למקום למקום של התינוק, של העובר, שהוא עצמו הופך להיות מין עובר שבעצם רק מתקלל כולו ברחם אמו. משהו כזה. זה בעצם התנועה שיש כאן, והיא גם נותנת לנו פתח בכלל לספר בראשית, ליחד בין סיפורי אבות לבין כל המשך כל הקיום ההיסטורי של עם ישראל, כל הקיום הרוחני של עם ישראל. למעשה, כל התכלית של הילד באיזשהו מקום זה להוליד מחדש את אבא שלו. ולהוליד אותו ולומר לו שמה ישראל, לדבר אליו כשהוא כבר לא נמצא כאן, ובאיזשהו מקום בדרך הזו להשיב את הייחוד. ואז זה כאן הייחוד בין הברית והייחוד, בין הייחוד עתיתה והייחוד העילה. האדם שפונה לאשתו, שזה הייחוד העילה, שמגלה את האחר, וזה עצמו, הוא מעצים את הייחוד המקורי, שהוא ייחוד השם. זאת הנקודה שמין תנועה, אתה בעצם... אנחנו רואים את זה בקפצן העיוור, כשאתה הולך קדימה, אתה בעצם זז אחורה. זו בעצם הנקודה של, אני אומר את זה ככה בגדול, אחד הפערים לחילונים ודתיים, שתמיד הדתיים הולכים אחורה, והחילונים הולכים קדימה. ככה הם לפחות חושבים. ולמעשה יש כזה, שיש פה טעות כפולה, בשני הצדדים. ההליכה קדימה, היא בעצם ההליכה אחורה. כשאתה זז קדימה, אתה מתבגר יותר, אתה מפותח יותר, באיזשהו מקום בזה עצמו, אתה מסוגל לשוב אל ה... איזה מין תנועה כזאת, אתה זז, כמו שיש מכשירים כאלה, שאתה מזיז משהו קדימה, ואותו דבר גם זז משהו, נגיד, בשולחנות שנפתחים. פרחים שולחנות עם מסילות, אתה מושך את ה... את השולחן, את החלק מהשולחן לכיוון אחד, ואז יפתח גם השולחן לכיוון ההפוך. וזה בדיוק הנקודה שקורה גם בחיים. אתה באיזשהו מקום, התזוזה קדימה באיזשהו מקום משיבה אותך יותר ויותר אחורה. זה מה שמופיע אצל הנחל בקבצן העיוור, שהזקן שהוא הכי זקן מכולם, הוא הכי יונג, הוא הכי, הוא הכי, הכי תינוק, והוא זוכר לא כלום. זה בעצם מי שזוכר, הוא מכיר את, ה, את, ה, את הסיפור הזה. זה החלק הראשון.
מה? הסיפור שם, הוא מתחיל ב... במלך שחזר בכוכבים, שנותן לבן שלו את המלוכה, והוא חוזר בכוכבים שלום אחד להם. זה ממש, זה הסיפור. והילד נופל לחוכמה,
ומתפקר.
הילד נופל לחוכמה, כי הוא מת מפחד שהוא יפסיד את המלוכה. אז הוא עושה את כל התכסיסים שלא להפסיד את המלוכה. בסוף, באמת שאין סיפור מדויק, אבל...
כן, זה מאוד יפה מה שאתה אומר. זה בטח עם אותו סיפור, זה הפתיחה של הסיפור. אני אגיד לך משהו בחשבון האישי שלי, אני באמת מסתכל קצת על החיים היום קצת במקום שלי, ואני באמת חש את זה כדיבורים האלה מאוד משפיעים עליי, מאוד נובעים ממקום מאוד בסיסי בדמות שלי. אני חש את זה כשלא תחשבו שזה גם דרשות, בשביל להגיד דרשות. אני מתכוון, אני חי, אני חווה את זה ממש כחוויה דווקא בשיח שלי עם הילדים שלי, עם עבודת השם שלי, זה נושא שמאוד מעסיק אותי. מצד אחד יש ילדים, ויש כאני מתייצב כאבא שיש לו ילדים, והוא מעניק להם, הוא מנחיל להם, משהו כזה. ומצד שני, אני משתדל לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולהיות במקום שהוא לגמרי רק אני ואלוקים, רק אני והאמת שלי וכו' וכו'. ובדרך כלל רוב בני אדם הם מתרסקים בנקודה הזו, או שהופכים להיות אלטרואיסטים מאוד, מאוד נדיבי לב וכו', אבל הם מאבדים משהו מהעוצמה ומהקריזמה העצמית שלהם, או שהם אנשים מאוד סגורים בעצמה ומאבדים את הילדים שלהם. ואנחנו מכירים שיש קצוות לכאן ולכאן, וזה בדרך כלל מה שקורה. תמיד אנחנו, התיאור כאן הוא לא תיאור בשמיים, זה תיאור מאוד קונקרטי בתודעה שכל אחד מאיתנו. אנחנו באמת הרבה פעמים הולכים לאיבוד כאן, ולא יודעים בדיוק איפה כאן האיזונים. מה שהמדרשים כאן מציעים זה דבר ממש אדיר. באיזשהו מקום אתה מודע לזה, שאתה באמת לא כלום. זה לא חידוש גדול שאני אומר שאני לא כלום, זה כולם יודעים שזה נכון. ובעיקר אני יודע שזה נכון. לא, לא ברור שאני מזלזל, לא, זה לא זלזול, לא כלום במובן הזה של נוכח אינסוף ברוך הוא, הכל, כל הקמק אלא חשיב. מצד שני יש תודעה שאתה חי בעולם שיש בו רצף, יש בו המשכיות וכו' וכו'. עכשיו אני חושב שכאן הנקודה, כשאדם נפתח, מה שהגאולה ניצבת במקום שבו הילדים עצמם קיבלו ממך את היכולת להיות אבא. הם עצמם עכשיו מספרים את הסיפור שלך, הם נבנים מזה שמספרים את הסיפור של אבא שלהם. ובזה מאפשרים, משחררים את האבא שיוכל לחזור על הייחוד הבין אישי שלו. זאת אומרת, הייחוד שלו עם אלוקים. ויש מקום התנועה כאן מתהפכת, כמו שאמרתי בהתחלה, כשהילדים הם מנחיכים את האבא, שהאבא הופך להיות זיכרון, עכשיו רבורי שואל אם זה דווקא אחרי המוות או לא, זה יכול לקרות גם בחיים, אבל אני חושב שאחרי המוות הדבר הזה הוא מתעצם פי כמה. כי אז באמת כל התנועה הופכת להיות תנועה מהופכת, שבאיזשהו מקום כל הזמן אנחנו שווים אל האבות, אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, כל החיים היהודיים, כל החיי המסורת מלאים מהאזכור של האבות, אברהם יצחק ויעקב, וזאת הנקודה שהיא בצד אחד מאפשרת, אולי זה גם שאלה של שלבים, יש שלב שבו אדם הולך אל ההתגלות שלו ו... אני אמרתי בשיעור הקודם, גם כדבר שמאוד קשור לכאן, דם מאין באת לאן אתה הולך. זה נשמע במשנה מאוד הרמוני, אבל למעשה זה קרע מאוד עמוק. מאין באת, אז שואב אותך חזרה אל מקורת היניקה שלך, לאן אתה הולך זה להתגלות שלך, למה שכמו שלימדתי מעשה מאורח על, על אלישה ואליהו, שזרק אליו את האדרת ומשם הוא למעשה התנתק לגמרי מכל עברו, וזה בדיוק המתח שיש כאן. מצד אחד, האדם הולך אחרי ההתגלות שלו, אז הוא באמת מתנתק מכל הקשר ריאלי. אם אדם רוצה למסור את עצמו לרוחניות ולתורה, אז אין דרך אחרת. מצד שני, יש את הברית וייחוד האלה שהוא צריך, הוא בעצם נבנה מעצם יחסיו עם אשתו, עם ילדיו, עם ההמשכיות שלו וכן הלאה. והמתח הזה, הוא נפטר, בסופו של חשבון, זה אולי טרגי, הוא נפטר דווקא אחרי ההסתלקות, אחרי המוות, כי אחרי המוות כבר אין נפש, אין כבר אגו. מה שנותר זה אלה שמספרים את הסיפור ומנחכים מחדש את האב, הם עצמם הפכים להיות המולידים של האבא שכבר איננו כאן, ויש מקום וכך מקבים אותו בנצח. וזה באמת, ואז באמת נוצר כאן מצב שהמתח הזה בין הייחוד לבין הברית, הוא בעצם נפטר בדרך הזו. זה בעצם מה שהמדרשים האלה מציעים לנו. כמו שזה היה מספיק מובן, אני לא... מה, יש לך מה לומר על זה? כי...
על הקטע עם החילונים לא הבנתי, מה זאת אומרת שהחילונים נראים כי הולכים קדימה ובאמת הולכים...
החילונים תמיד רגישים שהם מעודכנים, תמיד הולכים, בודקים מה עכשיו, אונליין, כאילו מה, כל התנועה היא תנועה כזאת, לא מסתכלים מה היה. הם מאבדים בזה את הבית, הביתיות שלהם, את הבית הרוחני, וגם את הבית הפיזי. העולם החילוניות היא מאוד מנוכרת, היא יוצרת מציאות שאין לה התרפקות עם משהו שהיה, איזשהו עבר או משהו כזה. העולם הדתי לעומת זאת מתאפק רק על העבר, והוא בדרך כלל לא רואה בעתיד סוג של חילון, סוג של איום. אנחנו תמיד נשענים על מה שהיה. ובין שתי התנועות הללו, מה שבעצם המדרש אומר כאן, מצד אחד היומרה לגלות את הקץ, לספר כאילו את העתידות, ואני מתייצר כאדם עם האגו שלי לספר את העתידות, יש בזה יומרה שהיא בלתי, שהיא מיד מסירה שכינה, מסיר שפה לנאמנים. מצד שני, יש הרי עתיד, העתיד הזה הוא בעצם מין הווה של הילדים שמגלים את היכולת של האבא ומנכיחים את האבא דווקא אחרי מותו והופכים אותו לזיכרון ולוקחים את זה עצמו איתו, זאת היא המשך, אבל זה דבר שעוד אין לי מספיק שפה לבטא כאן, מין תנועה בלתי אפשרית, שאתה הולך קדימה והולך אחורה, שכל צעד קדימה הוא למעשה צעד אחורה, זה בתודעה, וזה בעצם נקודה שהוא צריך עליה דין וחשבון, אני עוד לא סגור עליה, אבל אני מתאם בנקודה, סגרתי כאן את המעגל הראשון, אני מקווה שזה נתן לכם משהו, כי אני, אותי זה מאוד מסעיר, אני במובן האישי, אני ממש רואה כאן איזה נקודה של סיכוי, שמאוד עוזר לי גם כשאני מדבר על היחס שלי לילדיי, זה נכון גם לרב לילדים, גם לתלמידים שלי, אנשים שהם בעצם שומעים, לוקחים משהו מהתורה, מהאור שלי, מההתגלות שלי, ויש מקום, אני חש שכל זה לא כלום, נוכח מה שבסופו של חבר יתהפך על פניו, שהבנים או התלמידים הם בעצם הם בעצם ייקחו, ומהאגו שלהם הם יהיו מדיום כדי להנחיח את, את הנפטר וליצור עולם חדש, כשבעצם מחזירים את הנפטר אחורה, למקום, למוצא שלו, לייחוד השם שלו. זאת התנועה שבעצם מתוארת כאן במדרש. זאת נקודה שגם בעצם סוגרת את ספר בראשית. באמת יש כאן תנועה, מה יצאנו בספר בראשית? תכלס, נו, מה יצא מזה? הם כולם מתים בסוף, כולם באדמה, אז מה יצא לנו מזה? ההיסטוריה משיכה בלעדם, אנחנו לגלות, לא אוהבת ישראל ולא אבות ולא שום דבר, אז מה יצא לנו, מה נשארנו? זה בדיוק מה שהטריד כאן את הדרשנים, אז מה נשארנו בסופו של דבר? יש לנו סיפורים, כמו שבכל תרבות יש איזה סיפורים, מיתוסים, מכוננים שנמצאים, אבל מה נשארנו? מה עושה אותנו, איפה נקודת הברית, איפה נקודת הייחוד? וכאן ההתחבטויות הללו כאן שמוצאים לחז"ל, הם באמת מאפשרים לנו עד רמה ממש הקיומית הפשוטה ביותר להבין את התנועה הזו של ככה לזה דוגמה אישית, אפשר לקרוא את זה בכל מיני שמות, שבהם יש את התנועה קדימה אחורה, משהו כזה. אני לא אוסיף את המילה הזה, אני עדיין אמרתי, אני רק בתוך התהליך של מתבשל בתוכי, אבל אני שיתפתי אתכם ככה ברובד הראשון. עכשיו, שאני יודעת כאן זה מאפשר לנו באמת להבין עכשיו את האוהב ישראל בשני מקומות, וגם את המעשה מהשריון. בואו נתחיל עם רב נחמן, עם הסיפור שלו, זה משהו, הוא לא קשור ליעקב, אבל הוא מאוד סיפור מופלא. זה קשור, אגב, לבטלר השישי, בלי ידיים, בשבעת הקבצנים, אבל לא, זה לא, זה שם כבר שזה לא נושא השיעור, אני לא אעשה את ההשוואה. שייך למה שנתפס בשיחות סימן קופם א', מיין תיקון למקרי לילה לומר עשר קפיטל תהילים. עוד דיבר עם האם אז ואמר, כשהולכים למלחמה לובשים שריון שקוראים פנציר, אף על פי כן אם יהיו מורים בהם, ויכוונו למקום שאין מגיע שם השריון, כי אין השריון מקיף כל הגוף, ואם יכוונו למקום שאין מגיע שם השריון, או אם יהיו רובים בחוזקה מאוד, עד שישברו גם השריון עצמו, אזי בוודאי יארגעו. אבל על ידי מה עושים כשיארגעו יחיה עוד? איך אפשר אחרי המוות לקום לתחייה? ואם יארגעו עוד פעם יחזור ויחיה, איך אפשר שתהיה שגם שכבר נפגע מהחצים יחזור ויחיה? ענה הרב אהרון זיכרונו לברכה, שעמד עוד לפניו, זה היה מהתלמידים, ואמר שזה בחינת מצוות ייבום. ונענה לו ראשו, הוא זיכרונו לברכה, כלומר רב נחמן הנהן בראשו, כי היבום הוא שחוזר המת לחיות על ידי היבום, כי נעשית אית את האימי, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, וחוזר ובא לעולם כנודע. אבל השכל של זה הדבר, ואיך לקיים זאת, כי ייבום ממש אין נוהגתה, צריך לקיים מבחינתו בשורשו וכו' וכו', ואמר שזה היה השגה, היינו השגה מהשגותיו הנוראות. ואמר דברים כאלו ולשון כזה לא נשמע מיום בריאת שמיים וארץ, ואמר כי יש אחד שעושה כלי נפלא, וכשאחד יכול לכוון לעשותה אחריו, הוא גם כחידוש, אבל לעניין זה הוא חידוש נפלא, שאפילו לשון כזה לא נשמע מיום בריאת עולם כנל. גם אמר שאז שעניין סיפור זה של השריון יהיה בסוד, ולא יגלו כי אם ליחידי סגולה, הכוונה אלה שיושבים כאן עכשיו בית המדרש, אבל עניין התיקון של עשרה קפיטל תהילים, יאמרו ויגלו בפני הכל. כן, עושה הבחנה, התיקון הכללי צריך לספר לכולם, מעשים משריון רק ליחידי סגולה. אבל כבר 200 שנה כבר אפשר היום לשחרר ולומר דברים, ולמעשה מה שמונח כאן, נעשיתי את התאימי, זה דבר ממש מדהים. מה זה ייבום? אדם מת ולא בנים, ועכשיו האישה נישאת לאחיו, והילד שנולד הוא בעצם, מי זה הילד שנולד?
הוא.
זה הנפטר. זה הנפטר. כלומר, מי בעצם ילד אותו? אשתו. כלומר, אשתו הופכת להיות אמא שלו. זה בדיוק הנקודה שקורית כאן. והפך איתה את האימי. כלומר, מי שהייתה לפני כן אשתו, היא בעצם הופכת להיות אמא שלו, כי עכשיו היא מולידה את בעלה. זה מין תנועה כזאת, כזאת מחשבה מאוד מדהימה. עכשיו ככה שבעצם יום אחד האישה תוליד את בעלה. אני מציע להשתעשע בדמיון מודרך קצת, לראות איך זה נתפס אצלכם. רעיון כזה שבו אשתי תוליד אותי. זה דווקא מוצחן בעיני דרך אגב. אני רק אומר שיש כאן איזה מין שעשוע כזה שאפשר לחייך איתו ואליו, אבל אני רוצה, יש כאן נקודה שהיא מאוד עמוקה, שגם, שוב, יש כאן איזה משחק אצל רבי נחמן עם התנועה והיפוכה. והדבר הזה, כלומר, מה בעצם, למה אני הבאת כאן את סוד היבום? כי אוהב ישראל הביא כאן על פרשת ויחי, אני הבאתי בשני קטעים שלו. וישב, תראו בתחילת העמוד, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, ראשי תיבות ויבם. וו יוד בית מם. אותו דבר, ויחי יעקב בארץ מצרים ויבם. אז הרב לקח מכאן, זה בעצם אותו דרוש, אבל בכיוון מהופך. אני אתחיל את מוישב. וכאן הוא נותן איזה פרשנות לשבירת הכלים של האריזל ועלת הניצוצות. בואו נקרא. היינו שבזה... בבקשה, בטח.
לא הבנתי את הקשר לשריון.
אצל רבי נחמן? מה קצר? הוא בתחילת המתים. איך יכול להיות שאחרי שאדם מת, הוא יכול לחיות עוד פעם? אז הנה, זה סוד היבום, שמישהו מת, ועכשיו אשתו מולידה אותו
מחדש.
זה סוד היבום, אתה יודע שסוד היבום זה סוד תחיית המתים.
כן, הוא לא אמר שעכשיו שאין
ייבום,
אז עכשיו עושים את זה
באיזשהו... אין ייבום בפועל, אבל הסוד של הייבום הוא נשאר כאן, זה מה מהשגותיו הנוראות, שהשכל לא יכול להבין את זה. שיש מצב שבו אדם בעצם מת, אבל בעצם הוא לא מת, ובעצם הוא קם לתחייה מחדש. הוא רוצה לומר, מה שהוא רומז כאן בזה נורא פשוט, הוא אומר שרב נחמן עצמו חש שהוא לא מת, שאי אפשר גם להרוג אותו. שבאיזשהו קוד תמיד הוא תמיד יחזור ויחיה, תמיד יולידו אותו מחדש. והאמת היא שהוא צדק. אפשר מי שנסע בראש שנה וראש 30 אלף איש באומן, ולא לדבר על כל השאר, הוא רואה מה זה נקרא שהוא חי מחדש. כלומר, באיזשהו מקום, הוא נהיה נצחי. אתה רואה, כפשוטו, הוא לא מת. כל הדיבורים הקודמים בעצם רק הם באותו כיוון. באיזשהו מקום, אדם חי בתודעה שהוא נצחי, בעצם אי אפשר למות. גם אתה כולך כפוף לחומר ולגוף ולחומרים המתקלים, בסופו של עניין, אדם תמיד יחיה. הוא יחיה בעצם לזה. כל אדם, הוא בניגוד למה שקולט אמר מרומה לא יישא בעמה לא, עבד זכרו וכו' וכו', התיאור כאן הוא בדיוק מרופך. האדם, בצד מסוים, נכון, עבד זכרו. הסובייקט, האגו שלו, זה כבר לא, זה דבר שהוא חולף. אבל מדרגיסה, הוא נוכח כאן, הוא נוכח עד כדי כך ששום אדם בעצם לא מת. כי בסופו של חשבון, כל אחד הוא מועד, הוא מועמד להיות שהבנים באיזשהו מקום יהפכו להיות האבות שלו. הם ברם מזק אבא, כאילו, הבן והנכד והדורות הבאים, הם באיזשהו מקום יחזירו את האדם הזה למקום, כמו שאומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, וכך אנחנו בעצם מחיים את האבות, אנחנו הופכים להיות האבות, שחיים את האבות שיתקחו להיות בנים. זה בעצם הנקודה החזקה כאן. עכשיו, מה אומר כאן הרב ישראל? היינו שבזה קיים יעקב אבין עליו השלום מצוות ייבום בסודה. בזה שהוא ישב בארץ מגורי אביו. בימי סוד הייבום איתה בכתבי האריזל בזוהר הקדוש בסוד הפסוק, אם ישים אליו נפשו, רחוב ונשמתו אליו יהיה סוף. היינו כי בהי השתאה רוחה ושד היא בבעלה, ואותה רוח שנשארת אצל האישה, הרוח של בעלה, וכשהיבם מכוון משעת היבום לשם מצווה ומתהר ומקדש נפשו ומכוון לאחיות ניתוצי הקדושה נשארים מאחיו, אז רוחו ונשמתו עליו יהיה סוף. כלומר, יש כאן תיאור ממש מוחשי, שהאדם שמייבם את האישה, האישה יש לה את רוח בעלה הראשון בנשמתה, ומה שעושה האדם בזיווג החדש, האח שלו, הוא באיזשהו מקום מעלה דרך האישה, דרך הרוח שאצל הבעלה, הוא מעלה מחדש, דרך אגב, שיש אצל המקובלים משהו שהייתי פעם שותף לו בפועל ממש, אדם שמתחתן עם אלמנה, יש איזה מין סדר שדומה לגירוש שדים של בשם רב שלום שרבי, הייתי פעם נוכח בזה, שאדם שמתחתן עם אלמנה, כיוון שרוח בעלה הראשון נמצא בה, אז הוא צריך לסלק את הרוח של בעלה הראשון כדי שיוכל להתחתן איתה, ואז זה לא מדבר על ייבום, מדבר על שיש לילדים, אז זה כמה שיש את איש. אז הרוח של בעלה הראשון, אכן מתכנסים לפני החופה 10 אנשים, לפחות 10, אומרים את כל התפילה שם, יש לי בבית את הנוסח של התפילה, ושם בעצם יש בקשה שכל 10, שאנחנו מצווים לרוח להסתלק מכאן, ושיותר אין לאישה שום חלק ברוח של בעלה הקודם.
זה הסבר לכאורה, הריצת גם אומר את זה, מה שכתוב, ויוכל בעלה הראשון
לשמול כסתה,
להיות אחרי אשר הוא תומע.
כי תואבי, כי תואבי.
כתוב כי תואבי, לא. התואבה אפשר להגיד, כאילו אחרי שהתחתנה. תראה
תואבה. לא, למה? לא, שם מדובר שהוא מחזיר כמו שאותו מי שהתגרשה.
אחרי שהתגרשה עם מישהו.
אבל היא כבר התגרשה ממנו.
כן.
אז מה תואבה?
אני מסכים, אני אומר, תואבה, אפשר להסביר, אבל את אחרי שהוא תומה, מה תומה? מה לא
בסדר? הנה, זה ברור לגמרי, שאני טענתי מהפסוק הזה, שבעצם הנוצרים הקתולים לקחו משהו שהוא נכון, אבל הוא התהפך להיות תומה. כיוון שבהלכה, הלכה היא הלכה אחרת, הלכה יש לה רובד אחר. אבל הנקודה עצמה היא נקודה נכונה שאי אפשר להתגרש. אדם יכול להתגרש, ויש כמה דוגמאות, גם מדרשים שמבטאים את זה, שנישואים ראשונים הם לא, הם לא ניתן להתגרש. הלכתית כמובן זה הפוך, אבל
מבחינת... אני אשמת אלו
לבעלה. מה?
אני אשמת אלו לבעלה.
זה ברור.
לא, אבל אני רוצה להגיד יותר מזה, שאתה לקחת לצאת לכיוון מבחינת השיחה של יחסי אבות ובנים, ואני מרגיש, מבחינתי, זה נראה מאוד חריפה על מה זה בעצם זוגיות. זאת אומרת, המקום שבו אתה מתחתן הוא לא רק המקום שבו אתה מקים בית, או המקום שבו אתה מקבל את עצמך באיזשהו מובן, או מאפשר לעצמך לחיות, או משאיר את עצמך כאן, לא יבדיקו המילה הנכונה. וזה הופך את זה ל...
זה משמעותי. אז תלך עוד צעד, אני חושב שאם לזה התכוונת, אני חושב שבאמת גם הזוגיות שהברית בין האיש והאישה, כל הזמן הדיונים בין זוגיות לפריון, זה הנושאים האינסופיים שמרבים לדון בהם, כאן בדיוק הפריון עצמו הוא העצמת הזוגיות, זה מחזיר אותו חזרה לייחוד בין האיש והאישה. וזה בדיוק הנקודה שהם מספרים מה את הסיפור של הייחוד של ההורים. עכשיו כאן, ותראו לאן לוקח את זה הרבי מאפטה, הוא אומר, ולכן נקרא בן השם אחי באמת כשלא הם הניתוסים האלה שנעשו חיים, והנה השם, עוד כמה דקות, והנה השם יתברך, ברוך הוא ברוך שמו, ברא את העולם כדי להשוות שכינתו בעולם הזה, עולם התחתון, ולא כל הארץ כבודו, אך הרשעים שיהיו אז בעולם כדור אנוש והפלגה והמבול, עשו וגרמו כביכול להסתלקות השכינה בעולם הזה התחתון, אך עדיין נשאר כביכול קוסטה דחיות, הקוסטה דחיות זה נקודת החיות, ובפרט מה שצריך להנהגת העולם. אבל יעקב אבינו עליו השלום, על ידי עבודתו, עבודת הקודש, פעל ועשה, וישב יעקב בארץ, היינו עשה ישיבה בארץ בעולם התחתון לגורי אביו שבשמיים, והמשיך הקדושה לזה העולם, כלומר זה אותה תנועה עצמה, כלומר יעקב שהוא ישב בארץ לגורי אביו, מי זה אביו? זה אבינו שבשמיים, ואיזשהו מקום יעקב מעלה ניתוצות בשפה של קבלת האריזה, על יעקב מעלה ניתוצות. מה זה מעלה ניתוצות? אלוקים הוא בניתוצות שנפלו בשבירת הכלים ונפלו לקליפות, והוא עושה את התיקונים, בדיוק כמו שעשה היוון, שמעלה את הניתוצות של אחיו על ידי שהוא מתאר ומתקדש, גם יעקב העלה את הניתוצות שהוא בעצם יחזיר את אלוקים לעולם. האלוקים הסתלק מן העולם, נשאר קוסטה דחיות, רק שם חיים המינימלי, ויעקב, העבודה שלו, יכול להשיב את אלוקים. כלומר, בסופו של דבר, מי תלוי במי? האדם תלוי באלוקים או אלוקים תלוי באדם? בצדיק. ברור שאלוקים תלוי בצדיק, אבל באיזשהו מקום, הצדיק בעצם מנכיח את אלוקים, והצדיק עובר את אבא של אלוקים. זה כאן התנועה הפרדוקסלית, אלוקים הרי תלוי השם בצדיק, כי הרי אלוקים כבר נמחק מהעולם בגלל הרשעים, ומה שיכול הצדיק לעשות, באיזשהו מקום, הוא מיילד את אלוקים. זאת הנקודה כאן. ואותו דבר כאן, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, הנה כבר עמדנו למעלה פסוק, הרי שיעקב בארץ לגורי אביו שקיים יעקב עליו שלום סוד דמצת יבום, וגם כאן מרומד בראשי תיבות של ויחי יעקב בארץ מצרים ואב י' ב' מ' ואי בהם, רצה לו לומר שגם בזה קיים סוד מצוות היבום, והוא קצת בבחינת הפך משם פרשת וישב, למה? כי פה זה ישב יעקב בארץ מצרים, שם הוא בארץ לגורי אביו, כלומר באיזשהו מקום שם הוא הנכיח את אלוקים בעולם, וכאן להפך, כאן הוא היה צריך לעלות הניצוצות ממצרים, דווקא מהמקום של הטומאה, אבל הוא קושר את זה ביחד. אך אם כל זה הכל הולך על מקום אחד, כי בביאת יעקב אבינו עליו השלום מצרים, אשר צורתו חקוקה בכיסא כבודו יתברך בזה, אלא כל הניצוצות הקדושים שנפלו ממקום גבוה כביכול למקום טומאה בארץ מצרים, כל בחינת טובה שנפל מאז משורשו הרמה שבחינת 17-17 מניין טוב בושפנקה דמרקה, זה מביא אותנו, תקראו את זה כבר לבית הזוהר על הטוב, על ה-17 שנה, שזה גימטריה הטוב, גושפנקה דמרקה כבר למעלה, וכל בחינת טוב נמשך ממנו, 17 זה מספר של טוב, גם הטוב המאושר אשר גנוז וצפון לצדקים לעתיד לבוא, הכל צפון לגנוז שם, ואותם הניתוצים שנפלו משם כביכול, אז יבוא יעקב אבינו עליו השלום מצרים, יחיה אותם ואלה את הכל לשורשם הרבה בקודש, וזה קיים סוד ייבום כדי לאלה אין שם ותבין, כן, מאוד נפלא, כבר, מה שיעקב עשה, שהוא במצרים, שוב, אותה תנועה של היפוך, שמצרים זה מקום הטומאה, ודווקא שם כל האירוע של בניית עם ישראל, כולם יורדים למצרים, ומה שיעקב עושה בתיקון שם, שהוא מעלה משם את הניתוצות שנפלו לשם, ובזה עצמו הוא באיזשהו מקום גואל את אלוקים, ומנכיח מחדש את האלוקות במציאות, וזה בסוד היבום, שכמו שראינו את רב נחמן, שאשתו הופכת להיות אמו, גם כאן בעצם הבן הופך להיות אבא. כלומר, הצדיק הופך להיות אבא של הרי הניסות נפלו לקליפות, שם הם עבודים, ומי שיכול לגאול אותם במקום, זה הבן שבא ומנכיח מחדש את אבא שלו, וזה הבן בעצם מוליד את אבא שלו. כל התנועות הללו, אני רק פתחתי כאן איזה משהו, אני לא יודע אם אתם, אם זה מדבר אליכם או לא, אבל יש כאן משהו באמת אדיר בתודעה שלנו. אנחנו חיים איזה עולם מאוד חילוני, מאוד מערבי. כל הראש שלנו הוא תמיד, אתה הולך מכל הזמן קדימה, אם רוצים או לא רוצים, ויש לנו כל הזמן מאבק בין העולם האמוני שמושך אחורה למעמד הר סיני, לבין העולם החילוני שמושך קדימה אל איזשהו לא נודע, אפשר להביא את זה גם בקדושה, אדם הולך אחרי ההתגלות שלו, אחרי מה שסחב אותה לאן שסחב אותו, ובסופו של חשבון, התודעה הזאת שאני יודע ואני מודע לזה שהילדים שלי, בסופו של חשבון, א', שיכול להיות שיום אחד אשתי תיילד אותי, לפחות במובן הרוחני, וזה כבר דבר שנותן משהו על הזוגיות ועל הפריון, ומעבר לזה, ביחס לבן ואבא, יש כאן צעד שבו באמת הגורל שלי, או הקיום שלי, או החקיקה שלי בנצח, במובן הממשי, זה בסופו של חשבון, לא רק שזה לא תלוי בי, זה תלוי בזה שאני אמשיך לייחד את השם, ולא אפנה אל הילדים ואל הברית, אלא להפך. אני דווקא, התנועה הזאת קדימה של להתחתן, להביא ילדים לעולם, ללמד, לצעוד קדימה, התנועה הזאת אסור שתהפוך להיות איזה אגו של אנא אמלוך, להפך, זה רק אני משאיר אותך עם הלא כלום, והלא כלום הזה הוא בעצם, אני אומר לא כלום, כי זה מה שהופיע אצל הקבצן העיוור, אני זוכר לא כלום. והלא כלום הזה הוא בעצם ההתקללות שהיא עצמה הופכת להיות מהמזון של ההמשכיות של הבנים, וזה בדיוק התנועה הפרדוקסלית. טוב, אני מקווה שלא סיבכתי לכם יותר מדי, אני באופן נדיר דווקא יש לי נעריך שמעתי את הדברים האלה. זה דבר נדיר אצלי.
אני לא יודע, 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 אני ייחוד השם הוא לא ציבור, הוא הדבר עצמו. אהבת את זה שם בסבק שלך, ואני לא דבר ביותר נמוד. כל העירוב שלה, אתה מאבד משהו מהיינו, שהוא לא בשפה בכלל.
איך מחבים את זה? אצלנו... אוי, טוב.